הרמב״ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.
לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בהלכות אישות, פרק 24. בפרק זה מדבר הרמב״ם על נשים שאין להן כתובה ועל האופן שבו האישה נאסרת לבעלה. פותח הרמב״ם בהלכה א', הנושאת העילונית, הנושא אישה שמטבעה אינה יכולה ללדת, ומשמעות הנושאת העילונית שבשעת הנישואין הוא ידע שהיא העילונית. ולא היו לו בנים מאישה אחרת לפני נישואין אלה, ולא אישה אחרת לפרוט ולרבות ממנה, וכן אין לו אישה נוספת שראויה ללדת ועל ידה הוא יוכל לקיים מצוות פריאה או רבייה, הרי אף על פי שקופין אותו הוא מוציא, למרות שאסור לו לשהות אימה וקופים אותו לגרשה, משום שנישואיו אימה עלולים לעכב באדו מליסה אישה בת בנים, מכל מקום הרי ככל הנשים ויש לה כתובה שהוא צריך להתחייב לה בכתובה, ואם התאלמנה או התגרשה היא גובה את כתובתה ושאר תנאי כתובה, וכן הבעל חייב לה את שאר התחייבויות הבעל לאשתו המכונות תנאי כתובה, כמו לרפותה, לפדותה ועוד. וכן זוכה הבעל במה שזוכה בשאר הנשים, שהוא זוכה בה בכל הזכויות הממוניות שהוא זוכה בשאר הנשים, שהם מעשה ידיה, מציאתה, אכילת פירות נכסיה וירושתה. הלכה ב', אבל הנושא אישה ולא הכיר בה בית הנישואין שהיא העילונית, ונמצאת העילונית שלאחר הנישואין התברר לו שהיא העילונית שאינה יכולה ללדת והוא חייב לגרשה, או מחייבי לוין, או שהתברר לו לאחר הנישואין שהיא אסורה עליו באיסור לב, אך אין בקרת כמו גרושה לכהן, וכן הנושא שנייה קרובה מדרגה שנייה שאסורה עליו מדרבנן, בין הכיר בה בין לא הכיר בה, בין אם ידע קודם הנישואין שהיא שנייה ובין אם לאו, הרי כל אלו אין להן עיקר כתובה שאם נתאלמנה או התגרשה אינה גובה את עיקר הכתובה שהיא 200 זוז לנושא בתולה ומאה לבעולה, ולא תנאי מתנאי כתובה שאינו מתחייב לה בשאר ההתחייבויות שהבעל מתחייב לאשתו. אבל תוספת יש להן, שאם הבעל הוסיף מעצמו על דמי הכתובה, הן גובות את התוספת. ובהלכות הבאות יבאר הרמב״ם את טעם החילוק בין עיקר הכתובה לתוספת, וכן את שאר הפרטים שנתבארו בהלכה זו. מוסיף הרמב״ם ואין להן מזונות ואפילו לאחר מותו, שאין נשים אלו ניזונות מממון הבעל בחייו ואף לא לאחר מותו, משום שחיוב המזונות הוא מתנאי הכתובה. ואף שבחייו חיוב המזונות הוא מהתורה, מכל מקום חלים על חיוב המזונות גדרי תנאי הכתובה. וכשקופין אותנו מפרישין ביניהן, בכל הנשים האמורות, כאשר קופים את הבעל לגרש את אשתו האסורה עליו, אין מוציאין מן הבעל פירות שאכל, אין מחייבים את הבעל להחזיר לה את הרווחים שהרוויח ואכל מנכסיה בתקופת נישואיהם, דאף שכל התחייבויותיו של הבעל כלפי האישה בטלות, מכל מקום את הפירות שאכל בנכסיה משאירים אצלו, משום שכונסים את האישה על כך שהתעתה אותו. ממשיך הרמב״ם בהלכה ג', ולמה אין להן לנשים אלו את עיקר הכתובה ויש להן את תוספת הכתובה? כי העיקר שהוא תקנת חכמים כדי שלא תהיה קלה בעיניו להוציאה. הרי כיוון שאישה זו אסורה עליו, לא תקנו לחכמים כתובה, שרי אדרבה הוא חייב לגרשה. ולפיכך, הועיל ולא הכיר בה, אין לה עיקר. שאילו בשעת הנישואין היה ידוע לו שהיא אסורה לה, ולמרות זאת היה נושא אותה ומתחייב לה בכתובה, הרי עליו היה לקיים את התחייבותו. אך מכיוון שבמקרה זה לא ידע כלל שהיא אסורה עליו, ודעתו הייתה להתחייב בכתובה רק את תקנת חכמים, ובמקרה זה שחכמים לא תקנו בו כתובה מכיוון שהוא חייב לגרשה, הרי אין הוא מתחייב כלל בכתובתה. אבל התוספת שהוא חייב עצמו בה כל זמן שתרצה ותעמוד לפניו, תוספת הכתובה שאינה תקנת חכמים אלא הבעל חייב את עצמו תמורת הסכמתה להינשא לו ולחיות עמו כדרך איש ואישה, הרי עמדה בתנאי שלה, שגם במקרה זה שהתברר שהיא אסורה עליו, הרי האישה עמדה בתנאי שלה, והרי היא קנית לו הנעתה, והרי היא עומדת, שהיא מצידה מקנה לו את הנעתה ועומדת לפניו, ורוצה לחיות עמו כדרך איש ואישה, אבל התורה אסרה אותה עליו, ומה היא יכולה לעשות? שאין הדבר תלוי בה? לפיכך, מכיוון שהיא מוכנה לעמוד בתנאה, הרי הוא חייב לעמוד בהתחייבותו תמורת זאת, ולכן יש לה תוספת, מפני שאין מעשיה הם הגורמים לה לאסר אחר הנישואין, שאם היא הייתה נאסרת על הבעל על ידי מעשיה לאחר הנישואין כגון שזינתה, הרי היא הייתה מפסידה את תוספת הכתובה עם העיקר. אך במקרה זה הרי אסורה הייתה עליו מקודם, ומכיוון שהיא עומדת בתנאה לעמוד לפניו, אין היא מפסידה את תוספת הכתובה. אלא רק את עיקר הכתובה שכאמור היא מתקנת חכמים, ולא תקנו לכתובה כשהיא אסורה עליו. הלכה דלת, ולמה לא חילקו בשנייה בין הכיר בה בין לא הכיר בה, אלא אמרו אין לה עיקר כתובה בכל מקום, דיינו שהיא מפסידה את עיקר כתובתה בכל מקרה, אף אם הכיר בה שידע מראש שהיא שנייה ואסורה עליו באיסור דרבנן, שבאופן זה כשהיא אסורה עליו באיסור דאורייתא כמו באיסור לאו, הרי באם הכיר באיסור לפני הנישואין, הרי הוא מתחייב לה בכתובה, משום שהוא רצה לחייב את עצמו למרות שהיא אסורה עליו, ומדוע בנוגע לאיסור השנייה דרבנן, אף בהכיר בה אין הוא מתחייב בכתובה? הרי ההסבר לזה הוא שדווקא מפני שהיא אסורה עליו רק מדברי סופרים, עשו בה חיזוק, שחכמים חששו שיבואו להקל באיסור דרבנן, וכדי לחזק את האיסור אמרו שאף אם הכיר בה תפסיד את כתובתיו, שעל ידי זה לא תרצה האישה להינשא לו. אבל אם נשא אחת מחייבי לוין והכיר בה שבשעת הנישואין ידע שהיא אסורה עליו, או אחת מחייבי עשה, איסורי ביה שלא נכתבו בלשון לאו אלא בלשון עשה, כמו איסור בעולה לכהן גדול הנלמד מכלל שנאמר כי אם בתולה מעמה ויקח אישה, בין הכיר בה בשעת הנישואין בין לא הכיר בה יש לה כתובה, והטעם שלנשים אלו יש כתובה, מפני שחייבי לוין שהכיר בה רצה לזעוק בנכסיו, שהנושא אישה והכיר בה שהיא מחייבי לוין, מאחר שידע שהיא אסורה עליו ובכל זאת נשא אותה והתחייב לכתובה, הרי הוא רצה להזיק את נכסיו, דהיינו לשלם לה מנכסיו גם במקום שאינו חייב מן הדין, ומכיוון שהתחייב לכך במודע, הרי עליו לקיים את התחייבותו, אך באם לא הכיר בה, הרי הוא לא התכוון להתחייב לה בכתובתה, אלא באופן כפי שהוא חשב שהיא מותרת לו, ולא כשהיא אסורה עליו באיסור לאו, והטעם שכאשר היא אסורה עליו באיסור עשה, יש לה כתובה גם כשלא הכיר בה, זהו משום שחייבי עשה איסורן קל, שאיסור עשה הוא קל יותר מלא תעשה, ולפיכך לא יפסידו החכמים את כתובתה גם כאשר לא הכיר בה. ממשיך הרמב״ם, ויש לשתיהן לחייבי להבין שהכיר בה, וחייבי עשה אף אם לא הכיר בה מזונות לאחר מותו. וכשם שהוא חייב בכתובה, כך הוא חייב במזונות שהיא מתנאי הכתובה. אבל בחייו אין להם מזונות, כי חוששים שמה יתעכבו בבית בעליהן בשביל המזונות, והרי הן חייבות להתגרש ממנו משום שהן אסורות עליו. וכן, אם לבתה ואכלה, חייב לשלם. אם בעלה נסע למקום רחוק והיא לבתה ממון לצורך מזונותיה, הרי בעלה חייב לפרוע את מה שלבתה. אך באם בעלה נמצא כאן, הרי כאמור איננו חייב במזונותיה, שהרי הוא חייב לגרשה, ואם יזון אותה תתעכב תחתיו. וכשקופין אותן להוציא, מוציאין מן הבעל כל פירות שאכל מכל נכסיה. דתקנו את זכותו בפירות תחת פדיונה, והרי במקרים אלו אינו חייב בפדיונה מכיוון שאסורה לחזור אליו. הלכה A, הממהנת, קטנה היא תומה שניסה שלא לדעת אביה ומיינה בנישואין, אין לה עיקר כתובה, כי חכמים תקנו כתובה רק למי שבעלה גרשה או מת, ולא למי שיוצאת מרשות בעלה מעצמה. אבל תוספת יש לה, כי מאחר שהתוספת אינה מתקנת חכמים אלא הבעל חייב בה את עצמו, עליו לקיים את התחייבותו. ואף שהרמב״ם כתב בהלכה ג' שהבעל כותב את התוספת רק על דעת שהאישה תרצה להמשיך את חיי הנישואין, זהו רק באישה גדולה. אבל הנושא קטנה שיכולה למען, הרי ידע מראש שיכולה למען, ושיש סיכוי גדול שהיא תמען. ומכיוון שלמרות זאת כתב לה את תוספת הכתובה, הרי זה היה על דעת זה ולפיכך הוא חייב לה בכתובתה. ואין מוציאין מן הבעל פירות שאכל, דקנסו שכנסו אותה על כך שמיינה בו. ואם לבתה כשהייתה תחתה ואכלה, שבעלה נסע למקום רחוק והיא לבתה ממון לצורך מזונותיה, ואחר כך, לאחר שלבתה קודם שהספיקה בעל לפרוע את ההלוואה מענה בבעלה, אין מוציאין אותן מזונות מן הבעל, שאין הבעל צריך לפרוע את מה שלבתה לצורך מזונותיה, כי המזונות הם מתנאי הכתובה, וכיוון שמיינה איבדה את כתובתה. הלכה וב, מי שזינתה תחת בעלה ונאסרה עליו, אין לה כתובה כלל, לא עיקר הכתובה ולא תוספת, ולא אחד מתנאי כתובה, היא מפסידה גם את כל ההתחייבויות של הבעל לאשתו, שהרי מעשיה גרמו לה להיעשר על בעלה, שבמעשה הזנות שעשתה היא גרמה לעצמה שתהיה אסורה על בעלה, ולפיכך היא מאבדת את כל זכויותיה. הלכה זין, ואיך דין נשים אלו הנשים הנזכרות בהלכות הקודמות שאסורות לבעליהן בנדוניה שלהן, בנכסים שהכניסו לבעל, האם הן מפסידות נכסים אלו בשעה שהן יוצאות מבעליהן? הרי הדין הוא כדלהלן, כל אישה שנדונייתה קיימת, שהנכסים שהכניסה לבעלה קיימים, אפילו זינתה תחת בעלה, נוטלת את שלה והולכת. דאף שמשום שמעשיה גרמו לה להיאסר על בעלה היא מפסידה את כל זכויותיה, מכל מקום נכסים אלו שלהם, ולפיכך היא נוטלת אותם בשעה שהיא יוצאת מבעלה. ואם הייתה שנייה או מחייבי עשה, בין הכיר בה בשעת הנישואין בין לא הכיר בה, או שהייתה אילונית או מחייבי לוין והכיר בה בשעת הנישואין, הרי בנדונייתה ככל הנשים, שמעבר לכך שהיא נוטלת את נכסיה הקיימים, הרי יש לה גם את כל הזכויות בנדוניה, כפי שהן קיימות אצל כל הנשים המתגרשות מבעליהם. ומכיוון שיש לנשים אלו כתובה ותנאי כתובה, הרי יש להם גם את כל זכויות הנדוניה הכתובה בכתובתה. ואף שלשנייה אין כתובה, הרי זוהי תקנה מיוחדת כדי לחזק את איסור השנייה שהוא מדרבנן, אכן זה פוגע בזכויותיה בנדונייתה. ממשיך הרמב"ם ומבאר בהלכה ח' ומה הם זכויות כל הנשים בנדונייתן שאותן מקבלות גם נשים אלו? נכסי צאן ברזל שהבעל קיבל עליו את אחריותם חייב באחריותן, שאם נפחתו, נגנבו או עבדו, חייב הבעל להחזירם לה כפי שוויים בשעה שנכנסו לרשותו. ונכסי מלוג שרק הפירות שייכים לבעל, אך הקרני של האישה ואין הבעל חייב באחריותם, הרי מה שנגנב או שעבד, עבד לה, ואין הבעל צריך לשלם על כך לאישה. הייתה האישה האילונית או מחייבי לוין ולא הכיר בקודם הנישואין שהיא האילונית או מחייבי לוין, כל מה שעבד או נגנב או בלה עד שנשחק מנכסי צאן ברזל, נכסים שעבדו או נגנבו או בלו מרוב שימוש עד שנשחקו ואי אפשר להשתמש בהם יותר מנכסי הצאן ברזל, אין הבעל חייב לשלם לה את מה שעבד, נגנב או בלה ונשחק, שהרי היא נתנה לו רשות להיותן אצלו. דהיינו שהבעל השתמש בנכסים אלו כדין, שהרי האישה נתנה לו את הנכסים שיהיו ברשותו והשתמש בהם כרצונו, ולפיכך גם אם השימוש בהם גרם לבלי, אין לחייבו על כך. וכן אין לחייבו על הבלי או האובדן, מחמת שקיבל עליו אחריות על נכסים אלה, כאילו היה יודע שהאילונית או מחייבי לוין לא היה מקבל עליו את אחריותן, שהרי לא היה חפץ בנישואין כלל. וכל שעבד או נגנב מנכסי מלוג, חייב הבעל לשלם לה. ויוצא שדינה הוא הפך מכל הנשים, שבכל הנשים הבעל חייב באחריות נכסי צאן ברזל ואינו חייב באחריות נכסי מלוג, ואילו באילונית או חייבי לוין שלא הכיר בהם הוא אינו חייב באחריות נכסי צאן ברזל, כאמור משום שאם הוא היה יודע שהיא האילונית או אסורה עליו הוא לא היה מתחייב באחריותם, אך הוא חייב באחריות נכסי מלוג. והטעם שבנשים אלו הוא חייב באחריות נכסי המלוג, מפני שאין שם אישות גמורה, לא זכה בנכסי מלוג. שמכיוון שאין כאן נישואין גמורים, הרי הבעל נחשב כאדם זר שקיבל לרשותו נכסים לאכול מפירותיהם, שכיוון שנהנה מהם חייב באחריותן. בשונה מכל אישה שחלק מתנאי הנישואין הם, שהבעל ייהנה מהרווחים של נכסי המלוג, ולמרות זאת לא יתחייב באחריות הנכסים. הלכה ט' והממיינת קטנה יתומה שניסה שלא לדעת אביה ומיינה בנישואין, אין לה בליות כלל, דיינו שאין מוציאין מן הבעל דבר ממה שעבד או נגנב או בלה מנכסי עד שנשחק, בין מנכסי מלוג בין מנכסי צאן ברזל, אלא נוטלת הנמצא לה, כי נוטלת רק את נכסיה הקיימים עתה ויוצא מבעלה, כי חכמים תקנו נישואין לקטנה יתומה כדי שלא ינהגו במנהג הפקר. ואם כאשר תמיין יתחייב הבעל להחזיר לאף את הנכסים שאינם קיימים, לא יהיה מי שירצה להינשא לקטנה ולא תתקיים תקנת חכמים. הלכה יהוד, מי שזינתה תחת בעלה ונאסרה עליו, אין לה כתובה כלל, לא עיקר ולא תוספת. ואין מוציאין מן הבעל דבר ממה שעבד או נגנב מנכסי צאן ברזל שלה, אלא נוטלת רק את נכסיה הקיימים כעת ויוצאת. כאמור שמכיוון שמעשיה גרמו לה להיאסר על בעלה, הרי היא מפסידה את כל זכויותיה, והיא מקבלת רק את הנכסים השייכים לה. ואין צריך לומר נכסי מלוג, שאף באישה רגילה מתגרשת אין הבעל חייב באחריותן, שקל וחומר באישה שזינתה, שהיא נוטלת רק את מה שנשאר מהנכסים, ואין הבעל צריך לשלם לה כלום על מה שבלה או עבד. מוסיף הרמב״ם, ולא המזנה בלבד מפסידה את כתובתה ואת התחייבויות הבעל בנוגע לנדוניה, אלא אף העוברת על דת משה, העוברת על איסורים מסוימים שיפורטו בהלכה הבאה, או העוברת על דת יהודית, שאינה נוהגת במנהגי הצניות שנהגו בהן בנות ישראל, כפי שיפרט הרמב״ם בהלכות הבאות, או היוצאת משום שם רע, שיוצאת מבעלה משום שיצאה עליה שם רע שזינתה, אין לה כתובה כלל, לא עיקר הכתובה ולא תוספת, ולא תנאי מתנאי כתובה, שהיא מפסידה גם את כל ההתחייבויות של הבעל לאשתו, וכל אחת מהן מנשים אלו נוטלת הנמצא מנדוניתה ויוצאה, שהיא נוטלת רק את נכסי הנדוניה שהכניסה לבעלה הקיימים ויוצאת מבעלה, ואין הבעל חייב לשלם לה מי שלא כלום, לא מה שפחת ולא מה שעבד, שדין כל הנשים האלו כדין אישה שזינתה. הלכה י' ואילן הדברים שאם עשתה אחד מהן עברה על דת משה ומפסידה את כתובתה, יוצא בשוק ושיער ראשה גלוי ללא כיסוי, או שנודרת או נשבת ואינה מקיימת, או ששימשה מיטתה והיא נידה, או שאינה קוצה לחלה, או שהכילה את בעלה שאר דברים אסורים, ואין צריך לומר שקצים ונבלות שאסורים מהתורה, אלא אפילו אם הכילה אותו דברים שאינה מאוסרים, שבזמן הזה לדעת הרמב״ם זה רק איסור דרבנן. ואיך יוודע הדבר זה לבעל, כגון שאמרה לו, פירות אלו פלוני הכהן תקנם לי, ועיסה זו פלוני הפריש לי חלתה, ופלוני החכם תיאר לי את הכתם, שאמר על כתם אדם שהוא טהור, ואחר שאכל את הפירות או הלחם או בעליה, שאל את אותו פלוני, ואמר לא היו דברים מעולם, וכן היא מוחזקה נידה בשכנותיה, ואמרה לבעלה תאורני, ובעליה, ואחר כך התברר לו שהיא הייתה נידה, הרי בכל אילו המקרים, היא עוברת על דת משה שהיא עוברת על מה שכתוב בתורה, ומפסידה את כתובתה. הלכה י"ב, ואיזו היא דת יהודית שעוברת עליה מפסידה את כתובתה, את תנאי הכתובה ואת הזכויות המיוחדות שיש לה בנדוניה, הוא מנהג הצניעות שנהגו בו בנות ישראל. דהיינו שהעוברת על דת משה היא שעוברת על דברים מהתורה כמו כשרות ונידה, והעוברת על דת יהודית הוא שהיא עוברת על מנהגי הצניעות שנהגו בו היהודים, דהיינו בנות ישראל. ואילו הן הדברים שאם עשתה אחד מהן עברה על דת יהודית, יוצא לשוק או למבוי מפולש, רחוב הפתוח משני צדדיו ורבים עוברים בו, וראשה פרוע ואין עליה רדיד כשאר אנשים, אף על פי ששערה מכוסה במטפחתה. דהיינו שדרך בנות ישראל שלא לצאת לשוק או למבוי המפולש, אלא אם כן מכסה את ראשה בשני כיסויים, מטפחת המכסה את שערותיה, וכן רדיד שהוא צעיף דק החופה את כל גופה מראשה עד רגליה כמו תלית. ואם יצא ללא הרדיד, אף שראשה מכוסה במטפחת, הרי בכלל עוברת על דת יהודית. אך כאשר היא יוצאת בשיער ראש גלוי, הרי היא עוברת על דת משה. או שהייתה טובה בשוק עוברת וכיוצא בו כנגד פניה על פדחתה או על לחייה, כדי שהעוברים והשבים יביטו על פניה כדרך שעושות הגויות הפרוצות, או שטובה בשוק ומראה זרועותיה לבני אדם, שהיא מגביעה את ידיה ומגלה את זרועותיה לעין כל, או שהייתה משחקת עם הבחורים, או שהייתה טובה את התשמיש מבעלה בכל רמת ששכנותיה שומעות אותה מדברת על עסקי תשמיש, או שהייתה מקללת את אבי בעלה בפני בעלה, שכבוד הבעל ומוראו ממנהגי הקדושה והצניות. הרי עושה הדבר מדברים אלו עוברת על דת יהודית ומפסידה את כתובתה. הלכה י' ג' עזרה הסופר תיקן שתהיה אישה חוגרת בסינר כן נכנסה עם קטנות תחת הבגדים תמיד בתוך ביתה משום צניות, וכל שכן מחוץ לביתה. ואם לא חגרה סינר, אף שיש בך חוסר צניות, מכל מקום אינה עוברת בזה על דת יהודית, ולא הפסידה את כתובתה, וכן אם יצדה בראשה פרוע, כשראשה מכוסה במטפחת בלבד ללא רדיד מחצר לחצר בתוך המבוי, או אילו שערה מכוסה במטפחתה, ואינו מגולה לגמרי, אינה נחשבת עוברת על דת יהודית ולא הפסידה את כתובתה. הלכה י' העוברת על דת, בין על דת משה ובין על דת יהודית, צריכה התראה, צריך להתרות בה קודם שלא תעשה את המעשה שיש בו משום עבירה על דת, ושאם תעשה כן היא תפסיד את כתובתה, ועדים, וכן צריך עדים שיתרו בה ועברה על התראתם, ורק אחר כך תפסיד כתובתה, שרק באופן זה שיתרו בה קודם וגם היו עדים על המעשה, היא מפסידה את כתובתה. דהיינו שללא עדים יכולה להכחיש שלא עברה על דת. עברה על דת בינו לבינה, וידע בעלה שהיא עוברת על דת, ויתרה בה שלא תעשה זאת שוב בלא עדים, וחזרה ועברה על הדת אחר התראתו, וטבע אותה בבית דין, הוא טוען ואומר עברה אחר התראה, שאשתו עברה על הדת לאחר שיתרה בה והפסידה את כתובתה, ואם מכחישה אותו ואומרת לא עברתי כלל על דת, או שעברתי אך לא יתרו בי, ולפיכך איני מפסידה את כתובתי. אם רצה הבעל להוציא, שהבעל אינו חייב לגרש את אשתו שעברה על דת, אף כשיש עדים שעברה. אלא שכשיש עדים, באם הוא רוצה לגרשה, הרי הוא פטור מתשלום כתובתה. אך במקרה שעברה בינה לבינו, הרי זה נותן כתובה אחר שתשווה שלא עברה, שמכיוון שאין עדים על כך שעברה, הרי הוא חייב לפרוע לה את כתובתה, אך מכל מקום הוא יכול להשביעה קודם שלא עברה, שהרי אם תודה לדבריו שעברה על דעת אחר התראה, אין לה כלום. ומכיוון שכך, כאשר היא כופרת ואומרת שלא עברה על דעת אחר התראה, צריכה להישבע על כך, ורק אז היא תיטול את כתובתה. הלכת את וו, כיצד היא יוצאה משום שם רע, באיזה אופן האישה יוצאת ללא כתובה משום שיצאה עליה שם רע, כגון שהיו שם עדים שעשתה דבר מכוער ביותר, שהדברים מרין שהייתה שם עבירת זנות, אף על פי שאין שם עדות ברורה בזנות. כיצד, כגון שהייתה אישה בחצר לבדה, וראו העדים רוחל יוצא מהחצר ונכנסו מיד בשעת יציאתו, ומצאו אותה עומדת מעל המיטה והיא לובשת את המכנסיים או חוגרת אזורה, או שמצאו רוק לך למעלה מן הקילה, שסביר שבשעה שהרוחל היה שם שכבה על גבה כשפניה כלפי מעלה, ולפיכך כשירקה הרוק פגע בתחתית גג הקילה, או שהיו שניהן יוצאים ממקום אפל, או שהיו מעלין זה את זה מן הבור וכיוצא בו, או שראו אותו מנשק על פי חלוקה, או שראו אותן מנשקין זה את זה, או מגפפין מחבקין זה את זה, או שנכנסו זה אחר זה לחדר והגיפו הדלת, וכיוצא בדברים אלו, אם רצה בעלה להוציאה, תצא ואין לה כתובה, ואין זו צריכה התראה. הלכת את זין, עוברת על דת משה או דת יהודית, וכן זו שעשתה דבר מכוער, אין קופין את הבעל להוציא, אלא אם רצה לא יוציא, ואף על פי שלא הוציא אותה, אין לה כתובה. לפי שהכתובה תקנת חכמים היא כדי שלא תקלה בעיניו להוציאה, ולא הקפידו חכמים אלא על בנות ישראל הצנועות שרצו חכמים שישארו תחת בעליהן, אבל אלו הפרוצות העוברות על דעת העושות מעשים מכוערים, אין להן תקנה זו, דיינו שאין צורך בתקנה זו, אלא אדרבה תהיה קלה בעיניו להוציאה. הלכה י"ז, מי שראה את אשתו שזינתה, או שאמרה לו אחת מקרובותיו או מקרובותיה של האישה שהוא מאמינן וסומך את דעתו על דבריהם שזינתה אשתו, בין שהיה אומר איש, בין שהייתה אישה, הועיל וסמכה דעתו לדבר זה שהוא אמת, הרי זה חייב להוציא את אשתו ואסור לו לבוא עליה, וייתן כתובתה שהרי אין לו עדים שזינתה. ואם הודה לו אשתו שזינתה, תצא בלא כתובה, כי האישה נאמנת על עצמה להפסיד את כתובתה. לפיכך משביעה בנקיטת חפץ. כשהיא אוחזת בידה ספר תורה עם טוען שראה אותה בעצמו שזינתה, ואחר כך תגבה כתובתה. אבל בדברי אחר, שהבעל לא ראה אותה בעצמו, אלא שמע על כך מפי אחד הנאמן עליו, אינו יכול להשביעה אלא על ידי גלגול שבועה. ומכיוון שאינו יודע בוודאות שזינתה, אלא רק שמע על כך מאחר, אין לו טענת ודאי ולפיכך אינו יכול להשביעה, אלא אם תתחייב לו שבועה מסיבה אחרת ויגלגל עליה אף שבועה זו. הלכה י"ח, אמרה לו אשתו שזינתה תחתיו ברצונה, והרי היא אסורה עליו, אין משגיחין בדבריה, שמא אינה נתנה באחר, והיא אומרת שזינתה כדי שבעלה יגרשנה ותוכל להינשא לאותו אדם. אבל איבדה את כל כתובתה, עיקר ותוספת, ואיבדה הבליות, שהבעל פטור מלשלם לה כל מה שנפחת או עבד מנכסיה, שהרי הודתה בזנות. ואם היה מאמינה וסומך את דעתו על דבריה שזינתה, הרי זה חייב להוציא אותה, ואין בית דין כופין את האיש לגרש את אשתו בדבר מדברים אלו, כאשר ראה שזינתה או שמע זאת מאדם הנאמן עליו או שהאישה עצמה אומרת שזינתה והבעל מאמין לה, אין בית דין כופים אותו לגרשה עד שיבואו שני עדים ויעידו שזינתה אשת זה בפניהן לרצונה, ורק אחר כך בית דין כופין אותו להוציא אותה. הלכה י"ט, האישה שזינתה תחת בעלה בשגגה, כגון שסברה שפלוני הוא בעלה, או באונס שאדם בעל אותה באונס, הרי זו מותרת לבעלה. שנאמר בתורה בפרשת סוטה בעניין אישה שזינתה שאסורה לבעלה והיא לא נתפסה. הנתפסה שננסה בניגוד לרצונה הרי היא מותרת לבעלה, ודין זהו בין שהנסה ישראל בין שהנסה גוי. וכל שתחילת ביאתה באונס אף על פי שסופה ברצון, ואפילו אמרה ניחו לו שאלמלא לא אנס אותי הייתי סוחרתו, הרי זו מותרת, שהיצר לבשה ומתחילתה באונס הייתה, ולפיכך אף סופה נחשב לאונס. על החרף, נשים שגנבו אותן ניסטים, ויש חשש שבעלו אותם הגויים, הרי הן כשבויות מלחמה שהן אנוסות ומותרות לבעליהן, ואם הניחו מליסטים לחזור לבעליהן, והלכו לליסטים מעצמן, הרי אלו ברצון ואסורות לבעליהן. ואתה חוזר הרמב״ם לדין המבואר בהלכה הקודמת, שהשוגגת גם היא מותרת לבעלה, אף על פי שמהכתוב והיא לא נתפסה, ניתן ללמוד רק שהאנוסה מותרת. מבאר הרמב״ם ודינה נאנסת ודינה שוגגת אחד הוא שהשגגה צד אונס יש בה, שהרי לא היה בכוונתה או ברצונה לזנות, אלא שגגתה אנסה אותה לכך נגד רצונה. ממשיך הרמב״ם בהלכה כ"א, במה דברים אמורים שאישה שזינתה תחת בעלה בשוגג או באונס מותרת היא לבעלה, בשהיה בעלה ישראל, אבל אשת כהן ששגגה או שנאנסה, שזינתה תחתיו בשוגג או באונס, אסורה לבעלה, שהרי נעשית זונה מכל מקום, שהרי גם בביאת שוגג או אונס נעשית האישה זונה, והוא הכהן אסור בזונה, כמו שהתבהר בהלכות איסורי ביאה, שהרי נאמר בתורה בפרשת אמור, אישה זונה וחללה לא ייקחו. הלכה חף בית, ואחד אשת ישראל או אשת כהן שנאנסה או שגגה, הרי בן אשת ישראל שלא נאסרה על בעלה, ואף אשת כהן שנאסרה על בעלה, מכל מקום כתובתה קיימת העיקר והתוספת ולא הפסידה כלום, שגם את תנאי הכתובה וגם את התחייבויות הבעל בנוגע לנדוניה היא לא מפסידה כלל, וכופין את הכהן ליתן לכתובתה ולגרשה. שמכיוון שנאסרה על בעלה על ידי האונס, הרי בעלה הכהן חייב לגרשה, הוא חייב לתת לה את כתובתה במלואה, כיוון שהאישה לא נאסרה על בעלה מרצונה, אלא שגגה או נאנסה. הלכה חף ג', אשת כהן שאמרה לבעלה, נאנסתי או שגגתי ונבלתי לאחר, והרי היא אסורה עליך, אינו חושש לדבריה, שאינו צריך לחשוש לדבריה, ורשאי להמשיך לחיות עמה, שמא עיניה נתנה באחר, כי ייתכן שאישה זו רוצה להינשא לאדם אחר, ולפיכך היא אומרת שנאנסה או שגגה ונבלה לאחר, כדי שבעלה יגרשנה ותוכל להינשא לאותו אדם, שהרי אף כאשר היא אומרת נבלתי ברצוני, שהיא מפסידה את כתובתה היא נאמנת משום טעם זה, וקל וחומר באשת כהן שאומרת נאנסתי או שוגגתי, שגם אם יגרשה הרי היא מקבלת את כתובתה, ובוודאי עולה החשש שהיא משקרת כדי להינשא לאחר ולהרוויח גם את כתובתה. ואם הייתה אשתו נאמנת לו והוא סומך על דבריה, או שאמר לו אדם שהוא סומך על דבריו שאשתו נבלה לאחר באונס או בשוגג, יוציא וייתן כתובה. יוציא אותה משום שנאסרה עליו, ומכל מקום הוא חייב לתת לה את כתובתה, שהרי אף אם מי אומרת ששגגה או נאנסה, היא איננה מפסידה את כתובתה בכך. הלכה חף דלת, אומר לאשתו בפני שניים, בפני שני עדים, אל תסתרי עם פלוני, אל תיכנסי למקום סתר עם איש פלוני, ונכנסה אמו לסתר בפני עדים, שעברה על עזרתו ונכנסה עם אותו פלוני למקום סתר בפני שני עדים, ושעתה אמו שם כדי תומה, שיעור זמן מספיק כדי לזנות, ובהלכות סוטה כותב הרמב״ם ששיעור זהו כדי לצלות ביצה ולגומה, ועל פי דברי הפוסקים זהו שיעור שבין 3-5 דקות. הרי זו אסורה על בעלה עד שיש כדמי אמרים שהמים שלתוכה מוחקים את המגילה שאותם שותה הסוטה מכונים בתורה מי אמרים, וחזל אומרים שצריך להכניס לפיכך במים עשב מר כלענה, כמו שהתבאר בהלכות סוטה סדר השקעת הסוטה, והמים נועדו לבודקה שבאם זינתה הרי היא מתה ממים אלו, ובאם היא תאורה היא נשארת בחיים, והדבר אף מבריאה מברך אותה בילדים ועוד. ואם את הבעל קודם שישכנה את מי אמרים, שאז אין משכין אותה ואין דרך לברר שלא זינתה, אין לה כתובה, ואף על פי שלא מצאו דבר מכוער, למרות שאין עדים שראו במעשה מכוער, המוכיח שזינתה, כמו אחד ממעשה הכיור שהרמב״ם כתב בהלכת את וב, שאין לך דבר מכוער יותר מזה, שנסתרה עם אותו פלוני, לאחר שבעלה הזהיר אותה שלא להיסתר עמו, שמעשה זה נותן סבירות גבוהה שהיא זינתה עמו. והיום, החל מסוף ימי בית שני שאין שם אי סוטה משום שבטלה השקעת הסוטה, הרי אישה שבעלה קינה לה בפני עדים ונסתרה עם אותו פלוני בפני עדים, ואין דרך לברר שלא זינתה, נאסרה עליו איסור עולם, ותצא בלא כתובה, לא עיקר ולא תוספת, שהרי מעשה הרעים גרמו לה להאסר, כי העובדה שהיא נסתרה עם אותו אדם לאחר שבעלה אמר לה אל תסתרי עם פלוני, היא זאת שאוסרת אותה על בעלה, ולפיכך היא מפסידה את כתובתה. הלכה חפי, אמר לה בינו לבינה שלא בפני עדים אל תסתרי עם פלוני, וראה אותה שנסתרה עמו, ושעתה עמו שם כדי תומה, שיעור זמן מספיק לזנות, הרי זו אסורה עליו בזמן הזה שאין שם מיסותה ואינו יכול להשקוטה. דאף שגם בזמן הבית, כאשר הכינוי והסתירה היו בינו לבינה, הוא לא יכל להשקוטה. הרי הוא יכל לקנא לה אחר כך שוב פעם בפני שניים, ואז אם היא הייתה נסתרת שוב בפני שניים, היא הייתה שותה, ואז הוא היה יכול לגלגל עליה בשבועה, שלא זינתה גם בסתירה הראשונה, וכך לברר אם זינתה. אך בזמן הזה אין שום דרך לברר זאת. ולפיכך חייב להוציא מכיוון שראה אותה שנסתרה לאחר הכינוי, וייתן כתובה כיוון שאין לו עדים על כך. ואם הודית לו שנסתרה עם אותו פלוני אחר שיתרה בה שלא תסתר עמו, תצא בלא כתובה, מכיוון שכאמור לעניין ממון הודעת בעל דין כמאה עדים. ולפיכך, מכיוון שאם תודה תפסיד את כתובתה, הרי כאשר היא לא מודה, משביעה על זה יכול בעלה לדרוש מבית הדין שישביעו אותה, שלא זינתה עם אותו פלוני, ורק אחר כך ייתן כתובה. וכאן מסתיים הפרק 24.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.